אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו בעל הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת.
יוטבת, בחיי שהתגעגעתי. וזה לא שאני לא שמחה לראות אותך, להפך, מאוד שמחה. ובאמת רציתי וחיכיתי שנטייל מלא השנה. אבל זה לא יקרה.
למה ככה, לירן?
אנחנו פודקאסט טיולים, את יודעת. מה נגיד? שלום לכולם, היום אנחנו עם טיול מיוחד הישר לכיוון הממד. מסלול קצר של בקושי דקה. מימין תוכלו לראות את הנוף לשיעור בזום, ומשמאל ניתן להבחין בשאריות ארוחת הבוקר משבוע שעבר. זה טיול, יוטבת.
היי, מה קורה, לירן? תרימי את הראש.
לאן? יש ציפור? חיל אוויר?
מטאפורית, התכוונתי שתתעודדי קצת. נכון, אלה ימים לא פשוטים בכלל, ואפילו מהקשים והמבלבלים שעברנו בארץ. אבל אנחנו חזקות וחזקים, ואנחנו נעבור את זה יחד. ויש דרך טובה יותר להתעודד מאשר לקום וללכת.
צודקת. יאללה, לממד.
לא הולכים לממד.
יאללה, לחדר מדרגות.
לא, היום אנחנו הולכות...
מקלט ציבורי? מעולה, בדיוק קניתי שישיית מים, נרים כוסית.
לא, הטיול שלנו היום הוא לא לשום מרחב מוגן.
את סגורה על זה? זה לא עומד בהנחיות פיקוד העורף, אני בקושי יוצאת להוריד את הזבל.
בסדר, אני מבינה שזה לא זמן טוב לטיול עכשיו.
זה לא זמן טוב להרבה דברים.
נכון, אבל את יודעת מה עושים בזמנים קצת פחות טובים?
אכילה רגשית?
אפשר, לא שוללת, אבל בימים פחות טובים מדמיינים ימים טובים יותר.
סקרנט?
אני בעד שפשוט נספר על הטיול הבא שתכננו לעשות יחד, ועד שנוכל לצאת, נדמיין אותו.
בלי ממש לטייל?
בלי לטייל היום, אבל עם הבטחה ברורה שכולנו נחזור ונטייל ברגע שהמצב יירגע.
נחזור לטייל איפה?
בכל מקום, אפילו באזור שבו פרצה מלחמת חרבות ברזל.
באמת? לשם?
דווקא לשם, אל הנגב המערבי ואל אחד המקומות היפים שיש בו. זה מקום שצריך להכיר את ההיסטוריה שלו. היא מרתקת והיא יכולה ללמד אותנו הרבה גם על העתיד ועל כל מה שעוד ישוב ויפרח שם.
אז מה לשים בווייז הדמיוני?
הנגב המערבי, יער בארי.
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנווייל.
וואי, כמה ארזתי לטיול היום.
אבל אמרנו שיוצאים לטיול בדמיון.
בדיוק, ארזתי בדמיון. תדעי לך שזה הרבה יותר פשוט מבחינת משקל ונפח ולסחוב. הנה למשל, תרצי משהו ממכונת הברד שהבאתי? אולי איזה 4-5 דליים של פופקורן?
את מערכת מצוינת בדמיון. תני לי לעזור לך קצת.
לא, הגזמת. תשברי את הגב, תני לי.
בשום אופן, אני מתעקשת.
מה פתאום? זה יותר מדי.
לא, תני לי לעזור לך, לירן.
לא, תני לי לעזור לך. אני, הנה. וואי, אבל הכל גם כבד בדמיון.
נסחוב חצי-חצי?
רעיון טוב. אנחנו הכי טובות ביחד.
זה תמיד היה ככה, את יודעת?
בסדר, את עוזרת הרבה, לא צריך לסחוט מחמאות.
לא רק אצלנו, בכלל, בכל ההיסטוריה שלנו בישראל. כשכולנו שיתפנו פעולה, הצלחנו לעשות המון דברים מדהימים ביחד.
איזה ישראל? ישראל שלנו?
יש לך ארץ אחרת?
אין לנו ארץ אחרת. אבל אנחנו כל כך שונים, דתיים, חילונים, מזרחים, אשכנזים, אוהדי ביתר, אוהדי הפועל, מעריצות נועה קירל, מעריצי מרגי.
כל אלה הם רק תוספות שלפעמים מבלבלות אותנו וגורמות לנו לחשוב שאנחנו שונים מדי. אבל כשאנחנו מאוחדים ומאוחדות, כשיש לנו מטרה משותפת, אפשר לגשר על הכל, ממש כמו מה שקרה במקום עליו נספר היום, בנגב המערבי.
את באמת חושבת שעוד נחזור לטייל שם?
אני מאמינה שכן, בטח. בואי, תדמייני את זה איתי רגע. בעתיד הלא כל כך רחוק שלנו. הקיבוצים ייבנו מחדש, הטרקטורים יחרשו בשדות, ואנחנו אפילו נצטלם בין מרוודי הכלניות האדומות, ונחזור לקרוא לו דרום אדום. שוב, בזכות הכלניות.
וואי, יוטבת, הלוואי.
נכון, עכשיו מפחיד קצת לצאת לטייל בדרום, ואפילו הקלניות נראות לנו רחוקות. אבל זה העכשיו. העבר, ההיסטוריה של המקום, מרתקת ומרגשת לפחות כמו הקלניות שיפרחו פה עוד.
אני אוהבת סיפורים מרתקים, כמו שאת יודעת, ואני כבר מריחה את הקלניות. אני אשמח לסיפור על הדרך. אני גם ככה במצב רוח של דמיונות.
מעולה.
גם כשאני מדמיינת דברים נעימים, אני מפחדת קצת פחות. וחוץ מזה, כבר מזמן לא שמעתי סיפור טוב, ובארץ שלנו תמיד מתחבא סיפור עתיק יותר.
את יודעת מה? אולי שווה לבדוק מה שלו מכונת הזמן שלנו, ולתת איזו קפיצה קטנה לעבר?
מכונת הזמן? את חושבת שהיא עוד עובדת? פעם אחרונה גוליית היה צריך לעזור לי עם הקבלים.
היא כמו חדשה, מהניילונים. ונראה לי שגם המכונה שלנו תשמח לקפוץ לאיזה זמן מחוץ לממד.
אז למתי נוסעים?
1946. תקופת המנדט הבריטי.
מתאים לי קצת בריטיות. שנייה, אני מביאה לנו כמה כוסות תה עם חלב חם.
לא, 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 לירן, לא, זה ישפך.
שטויות, מה יכול להיות? היי, 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 אוקיי, תארותך אולי היה טעות. הגענו?
נראה לי שהגענו.
אין פה כלום, רק יותר מדי חול. חס לי גם לנך הנשואת, חול בנת. את בטוחה שכתבת הנגב המערבי? זה נראה לי טעות.
זו לא טעות. מה זה, לירן? מה את עושה?
נראה לי שהתברברנו. אני רוצה לשים ווייז. איפה שמת את הפלאפון שלי?
ווייז, פלאפון, לירן, עכשיו 1946. אין פלאפונים.
אייפון?
אין אפילו עדיין מדינה, למרות שאנחנו במרחק של שנתיים ממנה.
אז אם אין מדינה, של מי כל השטח הזה?
כל ישראל עכשיו נקראת עדיין פלסטין. היא נמצאת תחת השלטון הבריטי.
אין להם מספיק מקום שם בגרייט בריטן, שהם צריכים גם לשלוט אצלנו?
האמת שבשלב הזה גם הבריטים התחילו להבין סוף סוף את הצורך של היהודים להקים מדינה משלהם. ובאמת, אחת לכמה זמן הם התחילו להציע הצעות חדשות לגבולות שיהיו למדינה היהודית שעוד תיבנה פה לצד מדינה ערבית. מה שלימים עוד יקראו לזה תוכנית החלוקה.
אין על הבריטים, גם מנומסים וגם יודעים לחלוק, ממש דומים לי.
ממש. הבריטים אולי מנומסים, אבל ההצעות שלהם למדינה הן, איך לומר, לא הכי לארג'יות. הן לא נדיבות בכלל מבחינתם, איפה שנמצאים היישובים היהודים היום, שם תהיה מדינת ישראל. ואיפה שאין עכשיו יישובים יהודים, לא תהיה מדינת ישראל.
אה, מעולה. אז זה משאיר לנו מלא, לא?
זהו, שממש לא. בשלב הזה עדיין הרבה מהיהודים נמצאים בכלל בגולה. ואלו שבארץ היו מרוכזים בעיקר באזור מישור החוף והגליל העליון. וזה סימן את גבולות המדינה היהודית כמאוד מאוד צרים.
כמה צרים?
כ-17% משטח ישראל.
נשמע לא הרבה.
נגיד, כל ישראל היא כמו חבילה של שוקולד פרה?
נגיד.
אז 17% זה משהו כמו שורה וחצי, ולא זאת עם הפרה הגדולה שבאמצע.
אז לא מעולה. אבל יש לי רעיון, פשוט צריך להתיישב בכמה שיותר מקומות.
כרגיל איראני, כיוונת לדעת גדולים. כי אם באמת הבריטים קובעים את גבולות המדינה שתהיה לפי היישובים שקיימים, באמת שווה להזדרז ולתפוס כמה שיותר מקום.
או כמה שיותר קוביות שוקולד מהחבילה.
בדיוק, אבל...
ידעתי שהאבל תכף יגיע, ידעתי.
לא הרשו להקים יישובים חדשים, הם אפילו קבעו על זה חוק רשמי.
אבל יוטבת, הנה אנחנו פה, אין כמעט יישובים, שומם פה, אז של מי כל זה?
לפי התוכניות שהציעו הבריטים בשלב הזה, הם תכננו שהנגב יהיה מיועד למדינה הערבית.
הכל? אפילו לא חצי-חצי?
כן, מבחינתם כל הנגב.
אז בטח הערבים הבסוטים, הם קיבלו מלא מקום, מלא קלניות.
לא, האמת שהם התנגדו להצעות האלה. ובעצם לכל תוכנית חלוקה שהבריטים הציעו, הם התנגדו.
למה?
אני חושבת כי הם קיוו שכל ארץ ישראל תהיה שלהם.
מה זה הרעש הזה? יכול להיות שקיבלת הודעה?
לא הודעה, לירן, שוב, אנחנו בעבר. היי, אבל תראי, קיבלנו מברק.
מברק? על נייר? אני מקריאה. לירן ויוטבת היקרות. כאן סבא של אפרים. סבא של אפרים!
אם אפשר רק לפתוח את המברק בדש לאפריים נכדי היקר, אפריים דש. ובכן, אם אתן קוראות את המברק הזה, סימן שנבחרתן להיות חלק מקומץ החלוצים והחלוצות המוכשר ביותר שלנו, ותצטרפו אלינו כבר הלילה למבצע סודי ביותר. הסוכנות היהודית בחרה בקפידה את מיטב בניה ובנותיה לצורך יישוב הנגב המערבי. המבצע חייב להישמר בסוד, שכן איננו רוצים שהשכנים סביב והשלטון הבריטי ידעו דבר. אנו מחכים לכן במוצאי יום הכיפורים. שיהיה בהצלחה.
מבצע סודי? אוי לא, הם לא יודעים על החוק של הבריטים. יוטבתו שיש מצב שאת מספרת להם, אין לי לב להרוס להם את המבצע.
אל תדאגי לי, רני, הם גילו חוק קדום יותר. עוד מהשלטון העות'מאני, אלה ששלטו פה לפני הבריטים. החוק הזה אומר שאם יש מבנה עם גג וגדר, לא נוגעים בו. אי אפשר לפרק אותו והוא נחשב יישוב.
טוב, אבל אם הבריטים יראו אותנו בונים, הם יצרו את הבנייה, לא?
נכון, בגלל זה צריך לבנות מהר.
כמה מהר?
מאוד מהר. תוך לילה אחד.
לבנות בית שלם בלילה? אין לי עדיין מרכיבה את הביצת הפתעה משבוע שעברת. רצינית? את באמת חושבת שנצליח לבנות בית שלם בלילה?
לא בית.
יופי, אני שמחה שהבנת שזה בלתי אפשרי.
לא בית, יישוב.
מה יישוב? איזה יישוב? יוטבת, את באמת חושבת שנצליח לבנות בלילה אחד יישוב?
וים. יישוב וים. הלילה אנחנו בונים 11 יישובים.
טוב, זה היה סיפור חמוד, באמת מצחיק. זה היה סיפור חמוד מאוד, לפחות משהו הצחיק אותי קצת בתקופה הזאת. יאללה, מקפלים, חוזרים, יש לי זום עם נדב נחמני וקרמל בעוד 77 שנה, אני לא רוצה לאחר.
לא, לא, אני לא צוחקת. הלילה, ממש עוד מעט, נצא להקים את יישובי הנגב המערבי.
היו הרבה דברים מטורפים שעשינו במדינה, אבל נראה לי שזה מנצח אותם. איך בדיוק עושים דבר כזה?
עבודת צוות.
איזה צוות? של גיבורי על?
לא, 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 של אנשים פשוטים, כמוני, כמוך, עם הרבה הרבה מוטיבציה. בארץ ישראל חיות בתקופה הזאת לא מעט קבוצות יהודיות ותנועות נוער, כמו השומר הצעיר, הפלמ"ח, הצופים, מכבי הצעיר, הנוער העובד והלומד, אנשי קהילת ציון, הפועל המזרחי, יש פה פליטי שואה, יש אנשי חלוץ מעיראק, ועוד הרבה הרבה אנשים.
יוטבת, זה קבוצות שונות לגמרי, הם בטח לא הסכימו על כלום. בטח כל הלילה הם לא הפסיקו לעשות מורל אחד נגד השני.
באמת כל הגופים האלה היו שונים מאוד במהותם, אבל הם היו בעלי מטרה אחת משותפת.
כולם לא רצו לישון?
כולם רצו מדינה יהודית. נכון, היו חילוקי דעות, אבל הם ידעו שרק אם עובדים בשיתוף פעולה, אפשר להצליח. רק יחד ננצח.
נראה לי שגם הרצל היה חושב שזו אגדה.
תראי בעצמך. הנה, הנה, הם באים. עלי לי, רני, עלי, צריך לצאת לדרך. בואי, תעלי למסעית.
מי זה כל האנשים האלה?
חלוצות וחלוצים. כל ארגון שהזכרנו קודם היה צריך להביא 30 חברים וחברות. יש פה איתנו בסך הכל בערך 1,000 אנשים. כולם עלו על 200 מסעיות.
ואנחנו מצפים שהבריטים לא ישימו לב לזה?
גם על זה חשבו. ולכן הם בחרו חלון זמן שאף אחד לא יחשוד בו. מוצאי יום הכיפורים.
יוטבת, מה מוצא יום הכיפורים באמת? למי יש כוח להקים משהו אחרי יום צום? בקושי לקום מהספה יש כוח.
בדיוק, לירן.
מה?
מי יחשוד ביהודים אחרי יום צום חשוב כל כך? מה גם שמחר זה יום ראשון, סנדיי, היום חופש של הבריטים. ולכן זה נותן לנו עוד קצת זמן לעבוד מתחת לרדאר שלהם.
אז כל האנשים...
שש, לירן, בשקט.
טוב, טוב, אני אדבר חלש. האנשים שפה הולכים לעבוד כל הלילה אחרי שלא אכלו כל היום?
כן, זה עד כדי כך חשוב.
שמעתי קודם במסעית את אחד החברים מתנצל בפני חבר קיבוץ בעירות יצחק על העבודה ביום הכיפורים. והוא ענה לו שהוא בעצמו מתנצל שבגלל הצום הוא לא תרם יותר להכנות האחרונות להתיישבות. יפה.
נכון, אלה שתכננו את השלבים האחרונים של המבצע הרגישו לא נעים מכל מי שצם, על זה שהם עובדים ביום כיפור. ואלה שצמו הרגישו לא נעים שהם קצת פחות עוזרים בסוף.
אבל כולם עמדו במצווה היהודית הכי קדומה, רגשות אשם.
נראה לי שהגענו.
איפה אנחנו?
חכי, לפי המפה שלי, בערי, כאילו מה שתכף יהיה בערי.
זה עדיין נשמע לי משימה בלתי אפשרית.
את יודעת מה אומר בן גוריון? בארץ ישראל, אדם שלא מאמין בניסים, הוא אדם לא ריאלי. אבל החברים פה לא הסתמכו רק על הנס. הם אפילו קנו את כל הקרקעות מראש, כך שהם יהיו בבעלות יהודית.
רציניים, חשבו על כל הפרטים. אוקיי, ככה אפשר להקים את בארי.
לא רק בארי תיבנה הלילה. גם אורים וגלעון, חצרים, כפר דרום, משמר הנגב, נבטים, נירים, קדמה, שובל, ואפילו תקומה.
את יודעת מה? אני איתך. אנחנו עושות את זה. יאללה. מה אני יכולה לעשות? מה צריך?
אלופה לירן, כי המבצע הזה יכול להצליח רק אם כל אחד ואחת יעשו איתה הכי טוב שהם יכולים.
גם אם זה משהו קטן?
אין דבר שהוא קטן מדי. תראי, הנה, החבר'ה מהיישובים הוותיקים יבנו, חברי הפלמ"ח יאבטחו אותנו פה. חלק ינקשו הסבים, חלק יבנו את הגשר, יהיו כאלה שירימו את הצריפים או יארגנו את האוכל, כל אחד יעשה את מה שהוא יכול.
יאללה, עד הבוקר הכל עומד. אני עוזרת פה עם הגדר טייד. איי, אך, דוקר את הגדר.
אלופה, אני בינתיים מסחוב את הקרשים למגדל מים.
סחטן עלייך.
היי, תראי לירן, החבר'ה שם כבר הרימו את הצריפים.
מדהימים. יאי, טובה, תכף בוקר, אני הכי מתרגשת בעולם להיות חלק מהמבצע הזה, חלק מההיסטוריה הזאת.
גם אני, ואני ממש שמחה שאנחנו יחד.
גם אני. תסתכלי, זהו. נקשו את האדמה, בנו צריפים, מתחנו גדר, עוד דוקר לי, המגדל מים עומד עם הקרשים שלך.
עשינו את זה.
ואיך הכל נראה יפה בזריחה עכשיו. יש גם רפת. אגב, רפת, מאיפה הריח הזה זה?
אני חושבת שזה... אוי, זה אנחנו. אוי, לא.
אוי. טוב, אני יודעת שאני חייבת מקלחת.
לגמרי. אל דאגה, לפי התוכנית, מסעית המים אמורה להגיע ממש עוד כמה ימים.
עוד כמה ימים? החלוצים התקלחו אחת לכמה ימים?
מה פתאום?
אך, הפחת אותי.
אחת לכמה שבועות. בכל זאת, מסעית המים תגיע רק אחת לכמה ימים, והיא צריכה להספיק קודם כל לשתייה.
זה מסביר למה החבר פה אמר שיש לכל אחד רק 5 כוסות מים ליום.
בדיוק, המים צריכים להספיק גם לבישול וגם לכביסה וגם למקלחות.
טוב, אנחנו חייבות לספר להם על ברזים.
לאט לאט, הברזים עוד יגיעו. אבל בינתיים, כדי להספיק לעשות את הכל מתחת לרדאר ובלי שהבריטים יגלו, צריכים להיות יעילים מאוד. בהמשך עוד נקבע צינורות של מים זורמים, מה שיאפשר את החקלאות שעוד תסגשג. והאזור הזה יהפוך להיות ממש אסם הירקות המשובחים של כל הארץ.
יוטבת, זהירות, יש שם אנשים שמסתכלים עלינו.
מה? איפה? אהה, זה בסדר, אל תדאגי, אלה תושבים בדואים מהאזור, הם גרים פה.
אוי לא, הם כועסים שבנינו?
לא, לא, גם הם הבינו ששכנות טובה בין אנשים טובים יכולה לעשות רק טוב לכולם. שמעתי שחלק פה כבר ביקשו מהמתיישבים החדשים להביא לנגב גם את התפוזים של יפו.
והבריטים? אני מקווה שהם עדיין לא ראו כלום.
לא בדיוק. הנה, תסתכלי הצידה.
אוי לא, הבריטים! אומי גאד, יוטבת, תחביא את היישובים!
זהו, שאי אפשר להחביא 11 יישובים. אבל מה שטוב זה שגם אי אפשר להזיז אותם. מה שאומר...
שאם התיישבנו ביישובים האלה, הם יהפכו להיות חלק ממדינת ישראל.
בדיוק. גם הבריטים הבינו שאין להם מה לעשות. מפה, היישובים האלה רק ילכו והתפתחו. יהודים מכל הסוגים הצליחו למצוא בית משותף.
קלניות, קלניות, קלניות.
יוטבת, אני יודעת שעבר רק יום, אבל אני כבר ממש מרגישה בבית. תראי, אפילו יש פה איש שממש מרגיש לי מוכר.
גם לי. רגע, לירן, יכול להיות ש...
את חושבת ש...
קלניות.
אפרים!
בוקר טוב לירן ויוטבת, כמה כיף לראות פנים מוכרות.
מה אתה עושה פה?
ובכן, נראה שנקעה רגלי מהטיולים לממד, וחשבתי לצאת לטיול קצר במכונת הזמן שלי, אבל נראה לי שהתברברתי קצת. אתן יכולות להגיד לי איך אני מגיע ליער בערי?
אתה ממש כן, ביער בערי. פשוט עכשיו השנה היא 1946.
אוי, נו, איך אני תמיד שוכח להזין בווייז את השנה? אני רציתי לקפוץ לעתיד, אחרי שנעבור את הימים הנוראים האלה. אני כבר דמיינת את עצמי רץ שוב במרחבים שלנו, של הקלניות, כשהרוח בשערי וצועק, הלו ילד, תוריד ידיים מהקלניות או שאתה מקבל קנס פה במקום.
זה באמת נשמע כיף?
כן, כן. איזה ימים תמימים היו לנו, אה? רק אנחנו והטבע. מה לא הייתי נותן כדי להביט למטיילים בעיניים לרגע קט ורק ללחוש? אם אני רואה שוב את שקית הבמבה הזאת על הרצפה, אתה מורחק מהשמורה לצמיתות, אדוני. איזה ימים יפים, אה?
לגמרי. יודע מה, אפרים? למה שלא נטייל קצת בדמיון אם אתה כבר כאן?
לא, 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 יש לי רעיון יותר טוב מזה, לירן. למה שלא נצא לטייל קצת בדמיון אם אני כבר כאן?
זה ממש מה שם... לא משנה.
עם קצת דמיון ממש אפשר לראות את המקום הזה בימיו הפורחים. מרבדים על מרבדים של קלניות ולצידן מרבדי מטיילים מכל ישראל.
מצלמים לסטטוס ומחייכים.
בהחלט, כפי שאומר הרבי מם צוקרברג, כל שלא אמר סלפי דרום אדום כאילו לא יצא ידי חובתו בתקופת האביב.
הקלניות ממערב הנגב הן ללא ספק בין הנופים הכי יפים בארץ שלנו.
בהחלט, בהחלט. אתן ידעתן שמדובר בצמח זוכה פרסים?
באמת? לא ידעתי.
נו, ככה זה קלנית שלנו, כזאת צנועה, לא רוצה להתרברב. אז אולי אני משוחד כי אני פקח גאה, אבל הקלנית שלנו היא זוכת תחרות הפרח של המדינה, של החברה להגנת הטבע. כן, כן, היא הגיעה למקצה האחרון מול הרקפת, אבל כולם ידעו שהניצחון אצלה בכיס. אגב, יש פה באזור לא מעט רקפות, אני הייתי נמנע מלהזכיר להן את הסיפור הזה, אני מניח שזה עדיין רגיש ההפסד הזה.
אנחנו מורגלות כבר לסודיות.
אז אפרים, אם אתה כבר פה, אתה יכול לספר לנו מי שאתה על כל כך הרבה קלניות?
תודה לך על הפוגה קומית כל כך נדרשת בימים אלו. איש אינו שוטל את הקלניות, הן מתרבות כאן באופן טבעי בכוחות עצמן. הטבע יודע את העבודה הרבה יותר טוב מאיתנו. לנו בני האדם לפעמים נותר פשוט לא להרוס.
הטבע עשה את כל זה?
הטבע הוא בעיקרן כל הפרות הרועות.
רועות? מה הן רועות?
אני בכוונה אמרתי רועות ולא רועות, בעין כמו רועי צון. הדעה הרווחת היא שהקלניות מתפשטות בזכות רעיית הצון והבקר סביב.
אתה אומר שהחיות מסביב עוזרות לגידול הקלניות? זה לא ההפך?
השאלה שלך העסיקה גם אותי לא מעט. איך ייתכן שהחיות תרמו לגידול המסיבי של הקלניות? והתשובה לכך היא בהימנעות.
הימנעות?
כן, כן. הפרות יודעות להימנע מאכילת הקלניות, ככל הנראה בגלל שהן רעילות עבורן, מה שיוצר אצלן מחשקים ותאבון אז לצמחים אחרים שבאזור, ובלי להתכוון, הן ככה מפנות מקום לעוד ועוד זרעים של קלניות לנבוט ולצמוח ממש כאן. הקלניות יכולות להתפרס יותר ויותר ולצבוע את השטחים האינסופיים באדום משקר. כן, לירן, אני רואה שאת מחכה בקוצר רוח לשאול שאלה, אך את ככל הנראה מתביישת או מכבדת אותי יתר על המידה ולכן את נמנעת?
לא, לא, לא הייתה לי שאלה, לא.
לא, 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 לא צריך להתבייש, אנחנו באנו ללמוד. שאלי את שאלתך. נו, אני יודע, אני יודע מה השאלה שלך, האם צבען של הקלניות תמיד אדום?
אפרים, האם צבען של הקלניות תמיד אדום?
ובכן, תתביישי לך לירן על הבורות שהפגנת הרגע. האם לא טיילת במגידו? האם לא זרקת מבט בעמק ישראל וראית קלניות בשלל צבעים? הצבע האדום הבוהק שאנחנו רואים פה הוא תוצאה ישירה של היובש באזור.
אז בעצם ככל שהקלנית אדומה יותר, זה סימן שהיא עמידה יותר ליובש?
בדיוק. לכן, באזור הנגב אנחנו נראה קלניות אדומות, ובאזורים בעלי משקעים גדולים יותר אנחנו נראה קלניות צבעוניות יותר, ורק בשלב מאוחר יותר בשנה. כן, כן, יודבת, אני רואה שאת נואשת לשאול אותי שאלה, אך אינך רוצה להתפרץ לדבריי. אל תתביישי, אין בעיה, אני כאן.
לא, לא, הכל מובן, זה כאילו המים מדללים את הצבע של הקלניות.
נו, באמת, יודבת, תשאירי את הנימוסים והמנדטים לבריטים, ותשאלי בלי לעשות חשבון את השאלה שאת רוצה לשאול. אפרים, מניין לנו שהפרחים שלפנינו הם קלניות, ולא שמע נוריות או חלילה פרגים?
וואי, באמת איך יודעים להבדיל בין קלניות לנוריות ופרגים? זה מאוד מבלבל כל זה.
שאלה מצוינת. ולשמחתך נפל בחלקך הכבוד לשמוע הסבר על מה שבעיניי מובן מאליו. ישנם אנשים שרואים בשלושת הפרחים האדומים אותו פרח. ואני אומר, תשאירו את הראייה לפרות, כי מה שאתם רואים הוא שלושה פרחים שונים בתכלית. הן אפילו פורחות במועדים שונים. הקלניות פורחות ראשונות, אחריהן הנוריות, ולבסוף הפרגים. גם עלי הגביע שלהם שונים לגמרי. הקלנית הצנועה שלנו אינה צריכה שום גביע, בזמן שלנוריות יש 5 עלי גביע, ולפרגים 2.
ולקלנית יש יותר עלי כותרת.
לירן, אל תקטעי אותי ותבלבלי את המאזינים בדברי הבל. שימו לב, מאזינים, שלקלנית שלנו יש יותר עלי כותרת.
זה מה שאמרתי.
אני מבקש לא לקטוע אותי, יקירתי. לקלנית יש בין 5 ל-10 עלי כותרת, בעוד שלנוריות יש 5 ביום טוב, ולפרגים רק 4. טוב, בסדר, אלמותכן, כדאי שאחזור להווה. הכניתי את מכונת הזמן על אדום לבן, ואני שמעתי שהפקחים הבריטים לא חסים על איש. אנחנו נתראה ממש עוד מעט בעתיד, לא כך?
אתה חושב?
אני לא רק חושב, אני בטוח בכך. מי שמטיירת בארצנו יודעת מצוין, שאפילו אם עכשיו קשה ומעייף, זה רק בגלל שאנחנו בחלק של העלייה, אבל אחריה תמיד יש ירידה, ואז יהיה קל יותר. נכון? תזכרו את זה, אה? נתראה בקרוב, בנות.
ביי, אפרים. נתראה בעתיד פורח יותר.
להתראות.
להתראות.
יאללה, תבת, אנחנו צריכות לחזור גם. עם כמה שכיף להיות פה, אנחנו לא יכולות להישאר ב-1946.
יול, אירן, רגע לפני שנחזור בזמן, תסתכלי על התאריך היום.
7 באוקטובר.
7 באוקטובר.
77 שנים קודם. בשביעי באוקטובר 1946 הוקמו 11 היישובים שהפכו להיות יישובי עוטף עזה.
אין לי מילים.
בשביעי באוקטובר 1946 היה לסיפור סוף טוב. חבל שלנו אין סוף טוב הפעם.
רגע, מה? מי אמר שאין לנו סוף טוב?
כי את יודעת, המצב שלנו עכשיו לא פשוט.
לירני, כמה פרקים הקלטנו בפודקאסט שלנו?
מלא, מלא.
ואי פעם היה לנו סיפור פשוט. משהו בא לנו בקלות במדינה שלנו. בכל הסיפורים, לפעמים אנחנו מנצחים, לפעמים נופלים, אבל בסוף אנחנו תמיד קמים. בסוף תמיד יש סוף טוב. תמיד.
אבל זה לא מרגיש כל כך טוב.
את צודקת, אבל זה סימן שאנחנו רק באמצע הסיפור.
יש סיכוי אולי לדלג טיפה על החלק שלה עכשיו? לקפוץ קצת לעתיד?
הלוואי שהיינו יכולות.
אבל לתכנן אנחנו כן יכולות עדיין, נכון?
נכון. יודעת מה? בואי נקבע עם כל המאזינים שלנו שנחזור ממש לכאן, ליער בערי. על מקום שעוד יראה פריחות יפות מאוד בעתיד. ילדים משחקים, משפחות מטיילות. רק עוד קצת. מה את אומרת?
קבענו.
יש לנו עוד למה לחכות, ממש עוד קצת. כי כשאנחנו מאוחדים ועוזרים אחד לשני, אנחנו תמיד מצליחים להתגבר על הכל.
אז אולי בהזדמנות זו נודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו שמצליחים לעזור לנו לקבל עוד קצת כוח בתקופה הזו.
לגמרי, וכולנו ביחד יוצרים כוח אחד גדול, שכמו שראינו יכול לעשות גם את מה שנדמה לנו כבלתי אפשרי.
אתם מוזמנים לספר לנו מה חשבתם על הפרק ומה נותן גם לכם כוח בימים האלה. איזה דברים טובים אתם מצליחים לעשות כשהכל מסביב מבולבל.
כמו לחבק את אמא הכי חזק בעולם.
וללחוש לה, אמא, הפעם אני אפנק ואכין פופקורן.
משהו כזה. ועד שנטייל שוב, תשמרו על עצמכם ועל מי שסביבכם. תרימו מדי פעם מבט אל השמיים או אל הפרחים מסביב. בכל מקרה, אנחנו ביחד איתכם מחכות שכולם יחזרו הביתה בשלום בעתיד הקרוב מאוד מאוד.
אמן. תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה גם לאביב בלוקס מהעורף, יפתח קולניק מהחזית, שהתגייסו וערכו את התחקיר לפרק הזה. לאפרת חן על התסריט, לאסף רפפורט, עורך הסאונד, ליניב ביטון, הלו אפרים, הפקח המעולל מילדי בית העץ, כאן חינוכי.
ולכל מי שמלווים אותנו, רננית פרשני, דינה בר מנחם, יובל מלכי, הגיבור שעושה מילואים על הדרך, ותודה לדוקטור דיוויד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי.
ותודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, מחכות לכם כבר בפרק הבא שבו נצא לטייל באמת עם על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת.